הוא נתתם אותה, את הפרה, אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. אומר רש"י, אלעזר, מצוותה דווקא בסגן, לא בכהן הגדול, כן. אל מחוץ למחנה, חוץ 3 מחנות, ושחט אותה לפניו זר שוחט, ואלעזר רק רואה שהוא שוחט כראוי. מה זה אל נוכח פני אוהל מועד? עומד במזרחו של ירושלים, ומתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת הדם. דהיינו, צריך להבין, הטופוגרפיה, מי שמקריא את הר הבית ואת הר הזיתים, הטופוגרפיה היא כזאת, אם הר הבית שם בית המקדש, אז הוא אומר, צריך לעזות את הדם נוכח אוהל מועד, דהיינו נוכח היכל, נוכח קודש הקודשים. אבל הטופוגרפיה צריכה להיות כזאת שלא יהיה דבר שחוצץ בין מקום שריפת הפרה ובין המקום הזה. הטופוגרפיה בירושלים היא אלוקית, נאמר ככה. כנראה ברוך הוא סידר את הר הזיתים ככה, שבאמת יש מקום שאתה יכול לעמוד בהר הזיתים ולהסתכל ולראות לאורך כל הקו עד דרך שער, אזור שער הרחמים, נאמר של היום, לראות עד קודש הקודשים. וככה סידר הקדוש ברוך הוא את הטופוגרפיה, לכבוד מי? לכבוד הפרה האדומה. ואנחנו חושבים שזה מקריות, כאילו מקרה הר הזיתים בדיוק, הוא נמצא במצב כזה שאפשר להעביר קו אווירי בין הר הזיתים לקודש הקודשים. אבל הקדוש ברוך הוא ברוך שאמר ויהי העולם, הוא סידר את הר הזיתים ככה, שבאמת אפשר היה לקיים את המצווה החשובה הזאת. בפרה אדומה, על מנת לתאר את האמיתים שאפשר לעבוד בבית המקדש. תארו לעצמכם שהר הזיתים היה למטה, למעלה, בית המקדש היה למטה, ואי אפשר היה להעביר קו מהר הזיתים. למה? כי הוא כל כך למטה שאי אפשר היה להעביר את הקו האווירי. ככה שיש כאן טופוגרפיה וגיאוגרפיה אלוקית, לא רק טופוגרפיה מקרית, אלוקית, כן. סידור מיוחד, הקדוש ברוך הוא סידר את הגיאוגרפיה בארץ ישראל.
מה זה כל המשחק הזה של הזר הכהן, אלעזר הכהן?
לא משחק, מה זה משחק, מה זה כדורגל, מה זה? צריך להבין, כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, למרות שזה נראה לנו כמוזר לפעמים, משונה, כל מה שאתה אומר, הוא אפקטיבי. לא תמיד אנחנו מבינים, אבל הוא אפקטיבי.
בקטע של ציבורי.
כן, לא תמיד, יש דברים בבריאה שאתה לא מבין, אבל הם אפקטיביים. זאת אומרת, הם פועלים, הם עושים משהו. אז אם הקדוש ברוך הוא גזר שדווקא אלעזר, הוא יהיה רואה שם איזשהו שוחטים וכל זה, זה לא סתם, אלא זה חלק מפרוצדורה אלוקית, על מנת לגרום לכך שתהיה טהרת המתים. עכשיו תשאל למה דווקא אלעזר הכהן, למה לא מישהו אחר? יש לו דברים פנימיים. צריך לדעת מה הפונקציה של אלעזר הכהן בכללו, ולמה דווקא הוא צריך לעמוד שם ולא מישהו אחר. אבל זה צריך להתבין סתם מפרשים והמעמיקים יותר, יש להם תשובה. אלעזר, למה קוראים לו אלעזר, אתה יודע? מה זה המילה אלעזר? עוזר, הוא עוזר. צריך כאן עזרה, אלעזר. לא מקרה, הכל לא. טוב, אנחנו במשניות בנים. אנחנו בפאה, פרק 8. משנה זין, אין פוחתים לעני העובר ממקום למקום, מכיכר בפודיון, מארבע סעין בסלע. עכשיו צריך להבין, כאן מדובר על מצוות צדקה. מצוות צדקה, כמו שיש מתנות עניים, יש גם מצוות צדקה. עכשיו, לגבי מצוות הצדקה, כאן מביא בהקדמה, הרב קהתי אומר, יש שני סוגי צדקה בעיר שהיה אחד, קוראו לזה קופה. מה זה קופה? זה היה קופה של צדקה, שהגבאים היו מחזרים על הציבור כל שבוע בשבוע, וגובים מכל אחד ואחד סכום קצוב שקצבו לו. קופה, למה זה נקרא קופה? סל זה נקרא קופה, היה סל גדול, והיו עושים לתוכו את הכספים, ומקופה זו היו מחלקים מאות צדקה לעניי העיר, בכל ערב שבת היו הולכים לקופה הזאת, מחלקים למי שאין לו, מחלקים לו צדקה. והיו נותנים לכל עני ועני סכום שיספיק לו למזונותיו לשבעה ימים. זאת אומרת, פעם היו עניים שהיו, אם לא היה נותן לו לאכול, היו מתים מרעב, לא היה שם. אז היו נותנים לו סכום שיספיק לשבעה ימים לזון. זה נקרא קופת צדקה. ישנו עוד סוג, וזה נקרא תמחוי. עכשיו, מה זה תמחוי? תמחוי הוא כינוי לקערת צדקה גם כן, שהיו מחלקים ממנה יום יום אוכל לעניים אורחים. זאת אומרת, היו מזדמנים כל מיני עניים לעיר מבחוץ, והיו נותנים להם אוכל למחיה לכל יום, מה שיחיו, לא לשבוע ימים, אלא לאותו יום. מי זה היו העניים האלה? היו נודדים ממקום למקום. גבי התמחוי היו מחזרים בכל בוקר על הבתים ועושים כל מיני מאכל או נדבות כסף כדי לספק את צורכי האוכל לתמחוי. אם כן, זה ההבדל בין תמחוי לקופה. משנתנו באה ללמד מהו שיעור המזון נתן לעני מהתמחוי. זאת אומרת, לעני שמזדמן, לא אני קבוע בעיר. ומי אינו זכאי ליהנות מן התמחוי או מן הקופה, וכן באה המשנה ללמד בכמה אנשים נגבית הצדקה וכמה היא מתחלקת לעניים. נתחיל מהחלק הראשון. אין פוחתים לעני העובר ממקום למקום, דהיינו זה תמחוי, כן זה נקרא העני העובר ממקום למקום, לא פוחתים ממנו לתת לו, כשמחלקים את הזו, פחות, לא פחות מכיכר בפונדיון מארבעה סעין בסלע. עכשיו, מה זה כיכר בפונדיון? זה סוג של מטבע. אז הוא אומר, כיכר לחם הנקנית בפונדיון, אבל בשעה שארבע סעין חיטין נמכרות בסלע. עכשיו, לחם עושים מחיטים. עכשיו, מחיר החיטה יכול לעלות או לרדת. זה תלוי ביבול, תלוי בשוק, תלוי בהרבה דברים. אז הוא אומר מדובר כאן בכיכר בפונדיון, בשעה שארבעה סעין חיטים נמכרות בסלע. כן, הרב קהתי מביא את הסכומים למעשה. למה? כי יכול להיות שזה פחות מסלע יעלה החיטה, או יותר מסלע. המחיר יכול, כמו היום, מעלים ומורידים את המחירים של הלחם, בהתאם לקמח, לחומרים, כן? בהתאם לעבודה גם כן. אז הוא מסביר כך, ארבעה סעים של חיטה הם 24 קבין. זה, כן, 24 קבין, שהסעה היא שישה קבין. אז שישה קבין, וזה לגבי היום. הסלע הוא 48 פונדיונים. הסלע זה מטבע. מטבע שווה סלע, כמו אמר, $100, משהו כזה, אז זה אומר 48 פונדיונים, זה ככה מתחלק, הסלע. נמצא שקו נמכר בשני פונדיונים. כל קו נגמר בשני, למה 24, 48 לחלק לשניים זה 24, וכל אחד זה שני פונדיונים. וכיכר הנקנית בפונדיון מידתה חצי קו חיטים. עכשיו, כשיעור ששנינו לעיר כמו חולה, אבל הועיל ואכן ואני צריך לנקות הוצאות תחינת ואפייה, כי יש הרי הבדל בין מחיר החיטה ומחיר הלחם, כי בין החיטה וללחם צריך לאפות את הזו, צריך למחיר העבודה וכל הדברים האלה. הרי אי אפשר שימכור כיכר מחצי קו חיטים בפונדיון. למה הוא לא יכול? כי זה עולה יותר. העבודה והכל מה שקשור לזה. כפי שנמכרת התבואה בשוק. לפיכך, לא תהיה הכיכר הנמכרת בפומדיון, אלא מרוב העקב. כן? חצי מחצי. ואומנם כשמחלקים תבואה לעני, ועכשיו הוא מחלק את התבואה לעני, לא לחם כיכר, אלא לחם. עליו לתחון ולאפות, אין פוחתים לו מחצי קו. כן, למה? מזה הוא יוציא רבע. אבל כשנותנים לו כיכר אפויה, אינו אלא מרוב הקו. תלו, אם הוא מקבל כיכר אפויה, אז מרוב הקו של... הוא אומר, זה כמו שישה ביצים. קו, זה רוב הקו, זה כמו שישה ביצים. זה מה שנותנים לעני מתמחוי. למה? שהוא זה מזון, שתי סעודות, כן, שש ביצים, נאמר, זה היום כיכר לחם, נניח, משהו כזה. אז נותנים לעני בערך כיכר לחם לשתי סעודות, שיהיה לו, אני מזדמן כמובן, שיהיה לו לשתי סעודות. עכשיו, אם הוא לן שם, אותו עני, הוא לא בא לבקש אוכל, הוא בא, רוצה לישון. מה אומרים לו? תלך למכון מאיר. למה למכון מאיר דווקא? נותנים לאנשים לישון. אז גבי צדקה צריכים לדאוג לא רק לאוכל, אלא גם ללינה. צריכים לדאוג שיהיה לו אכסניה, זה מה שהוא אומר. אם אני נשאר ללון במקום הזה, נותנים לו פרנסת לינה. דיינו, מיטה, קרים וקסתות. אתה מקבל גם מיטה, גם קרים וקסתות. או מממנים לו אכסניית נוער או מלון או משהו כזה, שיהיה לו מה לשאול. אם זה בשבת, מה דינו של שבת, של אני כזה? אם נשאר לשבות שם ביום שבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות, שחייב אדם לאכול בשבת שלוש סעודות. אז נותנים לו שלוש סעודות. כן. מי שיש לו מזון שתי סעודות, עכשיו מדובר לגבי קבלת הצדקה. אדם יש לו מזון שלוש סעודות, שתי סעודות, סליחה. יש לו שתי סעודות, אין לו שלוש סעודות. מה דינו? כן? לא ייטול מן התמחוי. תסתדר עם שתי הסעודות האלה. רק מי שצריך באמת לקחת מהתמחוי כאן. אבל מי שיש לו, לא. כן. מה? בסדר, זה מה שהוא אומר. יש לו מספיק אוכל. מזון 14 סעודות, אדם, אני, יש מקומי, אני מקומי, יש לו 14 סעודות. מי שיש לו מזון ל-14 סעודות שהן מספיקות לכל השבוע, לא ייטול מן הקופה. אמרנו שמהקופה מחלקים לעניי העיר. יש היום עניי העיר, עניי העיר, עניי העיר. מחלקים, יש כאלה מודעות. יש עניי העיר ויש עניים מזדמנים. המחלק את מאות צדקה בכל ערב שבת לעניי העיר. אבל אם יש לך מספיק 14 סעודות, זה לא צריך. כן. מעלה אומר, וקופה, עכשיו לגבי גביעת הקופה. הקופה נגבית בשניים. דיינו, לא אדם אחד גובה, אלא שני השניים. שני גבי צדקה גובים את המאות לקופה, שהן עושים שררה על הציבור פחות משניים. אבל מתחלקת בשלושה. חלוקת הקופה היא בשלושה. מדוע? כמו בית דין קטן, צריך לדעת למי לתת, למי לא לתת. זה דיון בדבר הזה. חלוקת המעות לעניים נעשית בשלושה גבאים, שחלוקת הצדקה היא כדיני ממונות, הנידונים בשלושה דינים, דיינים. אבל התמחוי נגבית בשלושה ומתחלקת גם כבשלושה. מדוע? לפי שתקף אחר הגביעה נעשית החלוקה. הם מחלקים את זה מיד, זה אוכל ודברים כאלה. ואם הגביעה תעשה בשניים, יהיה צורך אחר כך, בתור חופה שלישי לחלוקת התמחוי, אז לכן גם הגביעה של התמחוי בשלושה. והרמב״ם מבאר את הטעם, שהועיל והצדקה לתמחוי אינה קצובה מראש כמה כל אחד ייתן, אלא משהו מתנדב לפי שעה. לפרח, יש גם בגביעת התמחוי משום דיני ממונות, ולכן גובים את זה בשלושה ולא בשלושה. שלא נצטרך לכל הדבר. מה? לא שמעתי.
אולי
מטל מצור. אז היה באמת חלוקה, הייתה צריכה להיות צדקת. כן. אנחנו ב... טוב, בסעיף ובס, דף סמך, חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. השאיפה של נשמת האומה, כבר למדנו, זה הצדק המוחלט, שהתגלה האמת והצדק והשלום, כל ערכי הנצח, זה שאיפת האומה. כל מקום שניצצות אור הללו גנוזים, שם איננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה מוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות, רעיונות, מאיזה מין שיהיו. זאת אומרת, כל דבר אלוקי יכול להיות באופן כמו מצוות, מעשיות, או כמו אפילו דברים ארציים, עלייה לארץ, כל זה, אנחנו חיים את הדבר הזה. מי שבא לקוץ בסעיפים הללו, דיינו בתורה, במצוות, בעלייה, בארץ ישראל, וכל הדברים האלה, מי שממעט את חילם, את כוחם של הדברים האלו, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשעת חיינו, של האומה הכוונה, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. ידוע שהרב היה אוהב ישראל הגדול, אבל יחד עם זה הוא היה לוחם גדול, מלחמתה של תורה. אבל כל דבר שהוא, כמו שכאן הוא כותב, הוא לא רק דורש, גם דיימי קיים, כל דבר שהוא ראה שזה נגד התורה, נגד המצווה, נגד רוח האומה, נגד הצדק, נגד היושר, והיה נלחם עד הסוף. ולפעמים דברים שהזיקו לו ממש. דוגמה, היה פעם, השימו שני יהודים ברצח, ארלזרוב, היה רצח ארלזרוב. והרב נלחם להוציא אותם מהבית סוהר, רצו לדון אותם למוות. וזה עד היה עניין פוליטי, כי הם היה, אלא ארלזרוב היה מראשי, נאמר, תנועת העבודה, או מה שנקרא. ואחרים היו רוויזיוניסטים, חירותניקים, מה שנקרא. והתחיל שם מלחמה גדולה. הרב נלחם על הצדק. אולי היה צד בפוליטיקה הזאת. אבל הוא אמר, שני יהודים הולכים למות. איך אני יכול לשבת בשקט? אז הוא אומר, זה נגד הצדק, נגד היושר, נגד מה שמאפיין את נשמת האומה, נאמר. אז הוא נלחם שם, דוגמה. אבל לא רק על זה, כל דבר שהוא מצא שזה נגד רוח האומה, נגד תורת ישראל, נגד המצוות, הוא לא היה פשרן, הוא אומר, טוב, נעבור לסדר היום. הוא היה איש נלחמה, היה נלחם על השבת, על כל דבר, על ארץ ישראל, כן, שמה זה, פעם הייתה זה ועדה שבאו לחלוקת הארץ, בשום פנים ואופן לא, על הכותל, על מה הוא לא נלחם, כל דבר ערכי, אם זה אפילו דברים כאלה שנראים כאילו דברים פיזיים, כן, הוא היה נלחם, זה מה שהוא אומר, דברים שיוצאים נגד רוח האומה, נגד הדברים האלוקיים, צריך להילחם, לא צריך להילחם, לשבת וחיבוק ידיים.